שיעור פרשה כפשוטה, פרשת וירא. סוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת שמות. היה איזה מין רגע של כביכול משבר, שמשה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה למה זה והצל לא הצלת את עמך. ככה מילים קצת חריפות שמשה רבנו מתרעם כביכול או זועק כלפי הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בסוף הפרשה הקודמת עונה לו ממש בקצרה, ממוקד. ואומר, אדן משה, אתה תראה אשר עשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. יהיה טוב. בתחילת הפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו כאילו תשובה יותר נרחבת לשאלה הזאת. מרחיב קצת את העירייה, והאמת שהתשובה הזאת לא לגמרי ברורה. בפרשנים יש פה המון המון דעות איך להסביר. הפסוקים פה באמת לא ברורים מה המיקוד. מה בעצם, אם נגיד את זה בלשון שלנו, מה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו על הטענה של משה שבעצם נהיה רע מאז שהוא הגיע, מאז שהוא ואהרון הגיעו ומאז שהתהליך הגאולה כביכול החל. אבל אם נגיד ככה משהו כללי בתחילת הפרשה כדרכנו, בעצם הוא מדבר פה על האבות, הקדוש ברוך הוא חוזר, וירא על אברהם ליצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אין פה איזו תשובה ממוקדת, אבל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מגדיל את הפוקוס, נקרא לזה בלשון שלנו. מגדיל מאוד את התמונה. משה רבנו כאילו ממוקד במה שקורה כאן ועכשיו. הוא ציפה שכאילו תהליך הגאולה יהיה באיזה מין מסלול ישר של עלייה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, בוא נעצור, בוא נרחיב את התמונה. ההבטחה הזאת הבטחת אותה לאבות. וזו הבטחה ענקית וארוכת טווח. והרבה פעמים תהליך של גאולה הוא לא זבנג וגמרנו. ובתהליך גאולה, כמו שכולנו יודעים ומכירים גם מהדורות שלנו, יש גם מאמורות ויש גם ירידות קטנות. ברגע שאתה מגדיל את התמונה, אז אתה פתאום רואה שהמהלך הכללי הוא מהלך של עלייה. ולאו דווקא הנקודתית להסתכל על איזה מין גרף בטווח מאוד 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 קצר. זה נראה לי בגדול ככה הסבר שנותן פה איזה מין אמירה משמעותית מאוד שהקדוש ברוך הוא אומר פה למשה רבנו בתחילת הפרשה. האמת שעוד נקודה אפשר להגיד כאן, קצת נקודה לחשיבה, שדווקא לפעמים כשאתה מטפל בבעיה, אז באופן המיידי היא מתחילה לכאוב יותר. אבל דווקא הכאב הזה זה נקודת הריפוי, ומשם מתחיל לצמוח בעצם הישועה. הדוגמה שאני תמיד מביא לזה זה רופא שיניים. השן כואבת לך קצת, אתה הולך לרופא שיניים, אז מה קורה? מתחיל לכאוב הרבה, נכון? גם בשן, גם בכיס. בדרך כלל זה הולך ביחד. אבל מה קרה? הלכת לרופא, זה אמור להתרפא, אתה אמור להרגיש טוב. בשביל זה הלכת אליו. והתשובה היא שכשמתחילים לפתור בעיה, אתה מתחיל לפתוח שם בשן ולחפור ובאמת לעשות טיפול שורש, כן, טיפול שורש כפשוטו במקרה הזה של רופא שיניים, אז באופן הראשון הם מרגישים באמת כאב. אבל הכאב הזה, כי פתחת, טיפלת, יצאו דברים, יצא מוגלה, וזה עצמו תהליך הרפואה. כלומר, זה, אולי התשובה הזאת קצת יותר עמוקה מקודם, זה לא רק תסתכל בפרספקטיבה רחבה וזה בסדר ותהליך הולך עם ירידות ועליות. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז אתה לא רואה נכון כאילו. הכאב הזה והזעקה הזאת של בני ישראל, זה תהליך הגאולה, זה עצמו הפתרון. טוב, עכשיו ניכנס לפסוקים ככה באופן רציף בעזרת השם. וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני אדוני. אומר פה רשי, יוד קי וו קי, אני השם נאמן לשלם שכר. אל תדאג, יהיה בסדר. התהליך הגאולה הולך בכיוון נכון. עכשיו, לפני שנגיד את הפסוקים, נגיד פה שני, בעצם רשי פה הולך בשני פירושים. פירוש אחד, אני הבטחתי את זה לאבות ואני הולך לקיים. הוא אפילו קצת כועס על משה רבנו. לפי שני הפירושים הוא כועס. אתה מערער אחר מידותיי וזה, תדע לך שאני הולך לקיים את זה. הבטחתי לאבות ואני הולך לקיים את זה. זה פירוש אחד. פירוש שני, אפילו קצת יותר ביקורתי, אומר פה המדרש, חבל על דאבדין ולא משתכחין. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה. חבל על האבות שמתו ואין להם כביכול הנהגה חלופית. להם הבטחתי כל מיני הבטחות ולא קיימתי שום דבר. הבטחתי את ארץ ישראל, איזה ארץ ישראל, אברהם בקושי מוצא קבר לאשתו. הבטחתי הבטחתי להם לפרות ולרבות, אז האימהות היו עקרות. המון הבטחות הבטחתי להם, והם הבינו שההבטחות הן בטווח ארוך, אז איך אתה לא מבין את זה? בסדר? אז שני הפירושים מבטאים קצת כעס על משה. או הבטחתי לעבוד ואני הולך לקיים, מה אתה דואג? או חבל שאתה לא כמו האבות, שלהם הבטחתי הבטחות מאוד ארוכות טווח, והם לא הסתכלו, לא בחנו אותי, כאילו בתחום המצומצם. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי אדוני, לא נודעתי להם. לא קיימתי את ההבטחות שלהם. הבטחתי הבטחות ולא קיימתי. זהו, שמי השם, לא נודעתי להם. כן? לא ניכרתי להם, איך פה אומר רשי? לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שם השם. כאילו לא קיימתי את ההבטחות. וגם הקימותי את ברית איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורים אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שמצרים עבדים אותם, והזכור את בריתי. גם פה יש קצת דעות שונות. רשי פה אומר, הבטחתי את זה לעבוד, ולכן אני שומע את נעקת בני ישראל. מה הכוונה שומע? הרי את הקדוש ברוך הוא שומע הכל תמיד. שומע הכוונה, בגלל שהבטחתי לעבוד והגיע הזמן לקיים את זה, אז אני כאילו מקשיב לנעקת בני ישראל. זה פירוש של רשי. יש פה פרשנים אחרים, פשטנים, שאיבן עזרא אומר שיש פה בעצם שתי סיבות שהקדוש ברוך הוא מונה. א', ההבטחה לעבוד, וב', עם ישראל באמת ראוי. אני שומע את נעקת בני ישראל, עם ישראל זועק מקירות ליבו, ולכן מגיע לו. לא בגלל שהבטחתי לעבוד אני שומע, או אני מתייחס למה שעם ישראל בוחלה. זה שני דברים. הבטחתי לעבוד א', ב', אני גם שומע שעם ישראל באמת באמת זועק לישועה. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מאבות המשפט. ארבע לשונות הגאולה שכולנו מכירים. מה זה לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני? אני נאמן בהבטחתי. לעבוד, הוא אמר שביחס לעבוד ושמי השם, לא נודעתי להם. עכשיו אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזוהר נטויה ושפטים גדולים. מה זה שפטים? בדינים. אני אעשה דינים במצרים. כל המכות, כל הזה, זה כאילו מידת הדין. אז בשפטים זה כמו משפט, כמו דין, כן? בשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, ומציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ, זה לא, היציאת מצרים היא לא איסור מרע. כן, לצאת ממצרים, נו, ולצאת בשביל מה? זה לא נעצר שמה, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, נשאתי זה נשבעתי. נשבעתי, כאילו, זה ביטוי לשבועה של הקדוש ברוך הוא, כביכול, נשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כן, ככה, אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח, ומעבודה קשה. כשבן אדם, יש לו עבודה פיזית מאוד קשה, והוא שבור נפשית, אין לו פנאי ושאר רוח, נקרא לזה, להקשיב לכל מיני תקוות וישועות ו... עזוב אותי, תן לי לגמור את היום. אנשים קשי יום, אז הם קשה להוציא אותם כאילו מהמעגל הזה ולתת להם איזושהי תקווה. הרבה פעמים בגלל כמו שפרו אמר, תכבד העבודה על אנשים, נכון? פרשה הקודמת, ואל ישעו בדברי שקר. כן, זה הפתרון שלא עבד טוב. ברגע שעובדים קשה מאוד, אז אין את היכולת לחלום ולשמוע דברים של תקווה. רש"י אומר פה, מקוצר רוח, זה ביטוי כזה. מה זה קוצר רוח? זה כמו אדם שנשימתו קצרה. כן, אדם שעכשיו גמר לרוץ, יש לו ככה קוצר נשימה, כזה הוא לא מסוגל לנשום, הוא לך דבר איתו עכשיו, עזוב, תן לו שקט, נכון? אז פה זה ביטוי, קוצר רוח זה ביטוי נפשי לאי יכולת החלה של דברים. ודבר נעל משה נאמר, בוא דבר פרעה מלך מצרים ושלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני אדוני לאמור, אל בני ישראל לא שומעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארעל שפתיים. האמת, זה מאוד מזכיר את מה? את מה שהוא אמר לו כבר כשהוא רצה, כן, בפרשה הקודמת, בשמות, שהוא רצה להפוך אותו למנהיג, והוא לא כל כך רצה, אז הוא גם העלה את הנקודה הזאת. וגם שם הקדוש ברוך הוא, אבל כנראה שפה זה בשעת מעשה, הוא מחדד את הנקודה הזאת. אומר, וידבר אדוני משה אל אהרון, זה בעצם הפתרון. כן, הוא אומר לו, אני ארעל שפתיים. אז הוא אומר, וידבר אדוני משה אל אהרון, ויצא בני ישראל לפרעה מצרים, ויוציא בני ישראל מארץ מצרים. כן? הוא אומר למשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה אתה לא לבד. אני מצווה גם אותך וגם את אהרון, הוא מזכיר לו את ההסכם שהיה ביניהם. כן, האמת שויצווה מבני ישראל ופרעה מלך מצרים, אז רש"י אומר פה שני פירושים. פירוש אחד, שהוא ציווה אותו, האמת שהפירוש הכי פשטני, שהוא ציווה אותם על העניין של פרעה ושל עם ישראל. כן? ללכת לדבר אל פרעה ולהוציא את עם ישראל ממצרים. זה שני העניינים שכאילו עליהם אהרון ומשה מופקדים. לטפל בפרעה בשביל שיוציא את עם ישראל ממצרים. זה, ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, נכון? פירוש שני שרשי פה אומר, שהוא ציווה א' לסבול את עם ישראל. כן. ציווה להם להניגם בנחת ולסבול אותם. כאילו, להיות מנהיג של עם ישראל זה כמו שכולנו יודעים, כאשר ישע עומד את היונק, זה לא דבר פשוט. אז הוא מצווה אותו לקבל בנחת את עם ישראל, וגם ביחס לפרעה לחלוק לו כבוד. זאת אומרת, הם הולכים לקסח אותו, אבל תעשו את זה בצורה מכובדת, לחלוק כבוד למלכות. יש איזה המון פעמים פה בפרשיות, שעם כל המלחמה נגד פרעה וזה שהוא רשע וכולי, עדיין חולקים כבוד למלכות. שני, אלה ראשי בית אבותם. פתאום, בשני פה, מתחילים פה עוד פעם כמו איזה מין מפקד כזה של, כמו שראינו בתחילת ספר שמות, בסוף ספר בראשית פרשת ויחי, פתאום עוד פעם מתחילים לספור פה, לחזור על הסדר היחס של השבטים, אבל ראובן, שמעון, לוי, עד משה ואהרון. אומר פה רש"י שרצו להגיד לנו מי זה משה ואהרון. עד עכשיו זה כאילו המוקד לא היה עליהם. גם כשמשה נולד, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, לא כתוב שמות, נכון? לא כתוב שם מי זה היה. אז עכשיו כאילו, הרי התורה עכשיו באמת, משה ואהרון הולכים להיות מנהיגים של עם ישראל, וכל המשפחה שמה, מרים, ואחרי זה פנחס וכולי, אז רוצים לייחס אותם. עכשיו, לא יפה להתחיל מלוי. אז מתחילים מהאחים הגדולים, ראובן, שמעון ולוי. זה באמת פירוש אחד. יש פה פירוש דרשני כזה, שהרי זה השבטים שבעצם יעקב לא בדיוק ברך, נתן להם ככה דברי ביקורת בברכות. אז עכשיו כאילו התורה רוצה לתת להם ככה, לתת להם את הבמה, אז זה פירוש יותר של דרש. טוב, נקרא את זה בפנים. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוח, חצרון וחרמי, אלה משפחות ראובן, ובני שמעון, עמואל וימין ואוהד ויחין וצוחר, ושאול בן הכנענית. אלה משפחות שמעון. לגבי הכנענית ראינו. יש בדרש אומרים שזה הייתה דינה, יש כאלה אומרים שזה הייתה איזה מין פילגש כנענית כזאת, שהייתה פילגש של שמעון. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון, קהת ומררי, זה שלושת המשפחות של לוי, ושני חי לוי, 37 שנה. מעניין, הרשב"ם פה אומר שהתורה, הרי לפעמים בצורה ממש בודדת, היא מזכירה כל מיני אנשים עם בדיוק מה היו חייהם. לא את כולם, בכלל לא את כולם, מאוד מעט. אבל הרשב"ם ממש אומר שהתורה כאילו דאגה שיהיה לנו רצף של שנים על כל המנהיגים שלנו. אדם הראשון, נוח, אחרי זה אברהם, יצחק, יעקב, ביעקב זה לוי, ואחרי זה ממשיך הלאה, ולכן התורה כאילו מנתה בדיוק את שנותיהם. רש"י פה אומר לגבי שבט לוי, שהוא העריך הכי הרבה ימים, לוי, וכל עוד אחד מהשבטים היה חי, יוסף הכי פחות העריך ימים, מת ראשון מאחיו, נכון? אבל כל עוד אחד מהאחים היה קיים, שזה בעצם לוי, השיעבוד עדיין לא התחיל. בסדר, מתוך ה-210 שנה של השיעבוד, אז הרבה הרבה שנים יורדות, כאילו עד שבעצם כל השבטים מתו. ובני קהת, כן, זה, האמת שזה בתחילת ספר שמות, והיה מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ואז והיה קומן חדש על מצרים. זה היה בעצם האוגן של רשי לעניין הזה. ובני קהת, כן, בני גרשון, לבני ושמעי, למשפחותם. ובני קהת, אמרם ויצער, חברון ועוזיאל, ושני חיי קהת, 33 שנה. ובני מררים, אחלי ומושי, אלה משפחות הלוי לתולדותם. האמת שרשי פה עושה חשבון מאוד מעניין, שלא יכול להיות שהשיעבוד היה, בכלל שעם ישראל היה במצרים 400 שנה. וגר יהיה זרחה 400 שנה, זה מאז שיצחק שם עזב את זה, וזה לא באמת מצרים, זה לא יכול להיות. למה? כי, איך רש"י כאן אומר? קהת היה מיורדי מצרים, נכון? מה יש לנו? קהת, אמרם ומשה, נכון? קהת היה מיורדי מצרים, והוא לא היה בגיל אפס שירדו למצרים, אוקיי? אבל לא משנה, קח את כל החיים של קהת, את כל החיים של אמרם, ואת 80 של משה, תחבר אותם ביחד, זה לא מגיע ל-400, וזה לא יכול להיות של לחבר את כולם ביחד, כי אבא ובן, הבן לא נולד לאבא בגיל, כלומר, הרבה מהשנים של ה... כן, ילד נולד כבר שהאבא הוא מבוגר, אז הרבה שנים פה הם חופפות. אבל גם אם כאילו תמרח את כל, כאילו הוא נולד בגיל אפס, כעד שהם ירדו, וכל אחד ככה, זה עדיין לא תגיע ל-400 שנה. אני ממשיך הלאה. ובני מררי מחליאו משה למשפחות הלוי לתולדותם. ויקח אמרם את יוכבד את דודתו לא לאישה. מעניין, הוא התחתן עם דודה שלו. אומרים פה הפרשנים, זה היה לפני מתן תורה. זה היה עוד מותר. כן, כמו שהיה יעקב נושא שתי אחיות וכו'. ויקח אמרם את יוכבד את דודתו. יוכבד בעצם היא אחות של קיאת, כן? היא גם בת של לוי. ויקח אמרם את יוכבד את דודתו לא לאישה. ותן לדוד את אהרון ואת משה. ושני חיי אמרם. 37 שנה. ובני יצהר, קורח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ולצפן וסתרי. ויקח אהרון, עכשיו חוזרים אחורה לאהרון, את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה. כן, אהרון מתחתן בעצם עם שבט יהודה, ותלד לו את נדב, את אביות, אלעזר ואת איתמר. ובני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הקורחי. ואלעזר בן אהרון לקח לו בנות פוטיאל לא לאישה. מעניין. אלעזר בן אהרון, כן, דיברנו על אהרון עצמו, עכשיו על אלעזר בן אהרון, הוא לקח לו מבנות פוטיאל, לא לאישה, בפשט היה איש שקראו לו פוטיאל, פוטיאל, אבל חז"ל אומרים שזה היה מזרע יתרו, מזרע יתרו ומזרע יוסף, כאילו זה מין חתונה כזאת שם בין יוסף ליתרו, ועל המילים של פוטיאל אומרים, או שהוא פיתם עגלים לעבודה זרה, זה על הצד של יתרו, הוא היה הרי כהן לעבודה זרה, או שעל הצד של יוסף, שהוא, איך כתוב שם? פטפט ביצרו. מה זה פטפט ביצרו? מה זה הביטוי הזה? מרה, זלזל, לעג ליצרו, כן? יצר הרע שהרבה אנשים חלילה היו נופלים בניסיון הקשה והנורא הזה, אז יוסף כאילו הצליח להתגבר על זה. ולעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלד לו את פנחס. כן, אז פנחס הוא נכד של אהרון. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחות. אמרו אהרון ומשה אשר אמר, הנה, כל הייחוס הזה היה בשביל להגיע לפסוק הזה. הוא אהרון ומשה, אשר אמרנו אליהם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, הציב אותם. הם המדברים אל פרעה, מלך מצרים, הוציא בני ישראל מצרים. הוא משה ואהרון. ממש, זה פסוק שמסביר כאן את כל היחס שהיה עד עכשיו. כן? כל היחס היה להסביר מי זה משה ואהרון. והיא ביום דיבר אדוני משה בארץ מצרים. שלישי. האמת על הוא משה ואהרון, שזה קצת חוזר על עצמו פה בפסוק, אז רש"י אומר, הם מתחילתם ועד סופם, בצדקותם, עמדו בשליחות שלהם. לא, הרי זו הייתה שליחות מאוד קשה, עם הרבה ניסיונות, עם הרבה משימה מאוד קשה, והם הצליחו ככה לעמוד בשליחות הזאת כמו שצריך. זהו, שלישי. וידבר על המשה לאמור, אני אדוני, דבר פעם מרצה, את כל אשר אני דובר לך. ויאמר משה לפני אדוני, אין אני הרה לשפתיים, ואיך ישמע עליי פרעה? אומר פה רשי, זה כאילו ממש חזרה כבר, נכון? אז אומר פה רשי, היה את כל הקטע הזה של היחס, של השבטים פה, של ראובן שמעון לוי, כאילו לייחס את אהרון, את משה ואת אהרון, ועכשיו חוזרים אחורה. לפני זה, הרי לפני היחס היה את הפסוקים, וידבר אדוני משה ולאהרון, ויצווה בני ישראל ולפרעה מלך מצרים, להוציא בני ישראל מארץ מצרים. ולפני זה עוד אומר, משה אומר לריבונו של עולם, אני הרה לשפתיים וכו'. עכשיו חוזרים לזה עוד פעם. ויאמר משה לפני אדוני, אין אני הרה לשפתיים, ואיך ישמע לפרעה? ואמר אדוני משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. זה בעצם התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה. אתה לא תצטרך לדבר מול פרעה, אתה באמת הרה לשפתיים. מי שידבר מול פרעה זה יהיה אהרון. אתה תגיד את הדברים פעם אחת. איך אומר פה רש"י? ראה נתתיך אלוהים. אומר פה התרגום רב. אתה כאילו אחראי על העניין. מין נשיא כזה, משהו מאוד עליון, אתה לא צריך להתעסק בקטנות. אומר פה רש"י, נתתי אלוהים לפרעה, שופט ורודה. ואהרון אחיך יהיה נביאיך. מה זה נביאיך? לא נבואה מהקדוש ברוך הוא. נביאיך הכוונה ניב שפתיים. הוא יהיה המתורגמן, הוא יהיה, התרגום פה אומר. ואהרון אחוך יהיה מתורגמנך. בסדר? נביא זה מלשון לדבר. הוא יהיה הדובר שלך. היום בזמננו יש דובר. נכון? לכל שר, לכל... יש דובר, אז הוא הדובר שלך. להבדיל, כמובן. כן, נמשיך הלאה. אתה תדבר את כל אשר הצווקה, ואהרון אחיך, עכשיו הקדוש ברוך הוא פורט את זה לפרוטות, ואהרון אחיך דבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו. אתה תגיד כזה באופן כללי מה הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אתה איש הרוח, האיש שמוריד את הדברים מלמעלה, ואהרון יוריד את הדברים יותר בשטח. ואני אקשה את לב פרעה. אומר פה רש"י, האמת שזה סוגיה, כל הסיפור הזה. ואני אקשה את לב פרעה. מראש הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם הולכים ללכת לפרעה, להטרות בו, לבקש ממנו, ותדעו לכם שזה סוג של הצגה. אני הולך להוכיח לכל העולם את כוחי, את ידי החזקה, את היכולת שלי לשלוט בעולם. יש פה שיעור אמונה, אנחנו נראה את זה לאורך כל הפסוקים. בעצם הקדוש ברוך הוא מעביר פה את פרעה עכשיו, ודרכו את מצרים ואת כל העולם, זה מצרים זה בעצם האימפריה של העולם העתיק, הוא הולך להעביר אותם שיעור אמונה. איך זה התחיל? הם באים לפרעה, פרשה הקודמת, מה אומר להם פרעה? לא ידעתי את השם, לא מכיר את הדבר הזה. אופה, לא ידעת את השם, בואו נעשה לך היכרות. אז על התחלת הפרשה, ואני אקשה את לב פרעה. אז יש פה דברים ידועים, הבחירה החופשית, איך הוא מעניש אותו. אז הרמב״ם, גם רשי פה, זה רמוז ברשי הרמב״ם הזה, קצת בסגנון שונה, אבל זה אותו עיקרון, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו על זה שעכשיו הוא מקשה את ליבו, כי באמת הוא נטול בחירה. על מה הוא מעניש אותו? על הקודם, שהוא הקשה את ליבו, הוא בעצמו כאילו העביד אותם יותר ויותר קשה, ולא מקשיב לזה שאומרים לו לשלח אותם, ועשה ומית את התינוקות, ועשה המון המון דברים. יש מצב שבו, אומר הרמב״ם, אדם נשללת ממנו כבר הבחירה החופשית, הוא עשה כל כך רע, העונש של הקדוש ברוך הוא זה לשלול ממנו את הבחירה החופשית, אבל לא על זה מענישים אותו. מה שקורה עכשיו, זה הכל הצגה, כי כבר אין לו בחירה חופשית. ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי תמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. האמת שיש פה רש"י ממש תמוע. ממש תמוע. רש"י אומר פה את ידי, מה זה ידי? מה זה הקדוש ברוך הוא אומר? ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים. מה הפירוש? אומר פה התרגום, ולא יקבלו לכם פרעה, ותן יד מחת גבורתי במצרים. קיצור, זה ביטוי, כל הדברים האלה כמובן של הקדוש ברוך הוא, זה ביטויים, כן? כשאדם נותן מכה, הוא נותן את זה עם היד. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, אני מכה את מצרים, הוא אומר, נתתי את ידי. אבל רש"י אומר פה, את ידי, יד ממש, להכות בהם. מה זה הדבר הזה? יד ממש, אתה אומר, אתם אומרים, יד כאילו זה... אני בעצמי, כמו שכתוב במצרים. באגדה. אני ולא אחר, אני ולא שליח, נכון? אני... טוב. ראיתי בהמשך, בפרשת בשלח, לגבי, והיו את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, אז גם שם רש"י אומר יד ממש, ואז הוא מפרש, שם הוא לא מסיים רק במילים האלה, הוא אומר שהביטוי יד, יש לזה הרבה הרבה משמעויות חוץ מיד, נגיד אצל הבן אדם, כן? יש על יד. או ליד יש הרבה ביטויים, והוא מתכוון להגיד פה שפה הביטוי הוא ביטוי של יד, אבל לא יד כפשוטו, אלא מה שיד מבטאת. למילה יד פשוט יש עוד משמעויות. שם הוא מונה אותם. אבל כמובן שרש"י לא התכוון להגיד פה באמת יד, חלילה. טוב, בואו נחזור לפסוקים. ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי ידי במצרים, והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל, מארץ מצרים בשפטים גדולים, בדינים. וידעו מצרים כי אני אדוני, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. מה זה בידו מצרים כי אני השם? אומרים פה כל הפרשנים, אתם אמרתם שאתם לא יודעים מי זה השם, פרעה אומר לא ידעתי את השם ואת ישראל לא השלח, אז אין בעיה, הנה זה השיעור אמונה, אתה תדע את השם. ויעש משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, אותם כן עשו. על מה זה הולך? או שהם הסכימו לשליחות הזאת אחרי כל הזה, או יש כאלה מפרשים שזה חוזר על האותות. שהם עשו לו בהתחלה, שהם באו אליו וכולי. ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 380 שנה, בדברם אל פרעה. תראו כמה שנים עברו. הרי כשהוא ברח ממצרים למדיין, הוא היה ילד, נער, לא יודע בן כמה, נער, נכון? 16, 17, לא יודע כמה, יצא לאחיו, לראות את אחיו. ואז הוא ברח, ואז... הרי פה אין הרבה זמן שהוא בא לפרעה, והתחיל את כל הסיפור, נכון? זאת אומרת שהמון המון המון שנים, הם לקחת שמשה כאילו חזר אליהם. טוב, רביעי. ויאמר אדוני משה ולאהרון לאמור. כי דבר לכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה אדוני, ואשלך אהרון את מתהו לפני פרעה, ולפני עבדיו, ויהי לתנין. תנין זה נחש. בסדר, זה מזכיר קצת את האותות שהם עשו לעם. נכון, שהוא הפך לנחש המטה וזה, אבל פה זה לא לעם, אלא פה זה לפני פרעה. ויקרא גם פרעה לחמים למחשבים ועשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם. כן. קיצור, פה רש"י אומר בהמשך, מה פרעה אומר למשה, תגיד לי, מה אתה חושב לרגש אותי? אתה בא למכור אפר לאופרים, כאילו, אתה בא למכור אפר לאנשים שמוכרים אפר, תבן לאנשים שמגדלים תבן, במילים שלנו היום, איך אומרים את הביטוי הזה? קרח לאסקימואים. אתה בא למכור קרח לאסקימואים? אני מגדל את הקרח. אני המצאתי את כל המצרים, הייתה ארץ של טומאה, של כשפים, של קוסמים, של כל הדברים האלה. אז מה, אתה מרגש אותי בו? יש לי... אני אוכל את זה לארוחת בוקר, מה שנקרא. ויקרא גם פרעה לחכמים לחשבים, ועשו גם הם חתומי מצרים בלעתיהם, כן, והשליחו ישמתהו ויהי לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. בפשט זה התנין, שהמטה שהפך לתנין, אז התנין בלע, נכון? אבל רש"י אומר פה, ויבלע מטה אהרון את מטותם. אחרי שהוא חזר להיות מטה, הוא בלע את זה, וכאילו זה, היה, זה בא להראות את הגדולה של המטה של משה עליהם, או את הניסים של הקדוש ברוך הוא עליהם, אבל זה לא עזר להם. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני משה, כבד לב פרעה. הוכבד ליבו, כן? כבד ליבו. ליבו הוכבד, הוא מכביד את ליבו. מעין לשלח העם, זה לא, ליבו לא רך, לא מוכן לקבל שינוי, לא מוכן לקבל, לחזור בתשובה. ליבו קשה, כמו אבן. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה שאני אפח לנחש, תיקח בידיך, אם המטה הזה עושה את כל האותות. האמת שהוא אמר לו את זה עוד בשליחות, ואת המטה הזה שתיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות, נכון? אז הוא אומר, תיקח את המטה איתך, ולמה פרעה יוצא המימה? מה העניין שם? אז רש"י פה אומר, כולנו מכירים את זה מהגן, רש"י אומר שהוא עשה את עצמו אלוה, נכון? ראינו בהפטרות, ראינו בהפטרה של שבת שעברה, שפרעה אומר לי יהורי ואני עשיתיני, נכון? אני עשיתי את עצמי. כן, אז הוא, אבל, אז מה לעשות? אם הוא אלוה, אז הוא לא הולך לשירותים. אז מתי הוא הולך לשירותים? אז הוא בבוקר, הוא היה קם מוקדם לפני כולם, והולך ליאור, בלי שאף אחד יראה, הוא הולך לשירותים. אז שם היה המפגש בין פרעה למשה. המפגש הזה, האמת, הוא לאורך המכות, אפשר לראות אותו כמה פעמים, שם ביאור. אבל הפשטנים כאן אומרים בצורה מאוד יפה, שהם לא קושרים את זה לדברי האגדה האלה. סתם, מלך מטייל בבוקר, יש לו זמן, פנוי, אנשים בבוקר נוסעים לעבודה. מלך יש לו זמן, אז הוא הולך בבוקר ליאור. יותר מזה, הרמב"ן אומר, כמדומני, שכשהוא יצא ליאור, הוא לא הולך לבד. נכון? ראיתם פעם פמליה של ראש ממשלה? אז הלכו הרבה אנשים, וכל פעם שמשה רצה לפרסם איזה משהו בתהליכים האלה של המכות, שהוא רצה לעשות משהו שגם לדבר עם העם, לא רק לדבר עם פרעה, הוא היה הולך אליו ליאור, כי שם היו הרבה אנשים. האמת, זה בדיוק הפוך מרש"י, רש"י אומר, שהולך ליאור כדי לברוח מהאנשים, ולהיות לבד. הרמב"ן אומר שהיה שם עם הרבה אנשים. טוב, ואמרת אליו, כן, תרד ליאור, תיקח איתך את המטה, ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה, כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני. כן, זה כל זמן הנקודה שחוזרת, לא ידעתי את השם, אתה תדע את השם. הנה אנוכי מכה במטה. אגב, לדעת את השם זה לא רק, זה כאילו, מדברים לפרעה, אבל בעצם אמרתי כבר את זה, זה לכל העולם, ויותר מכך, זה לעם ישראל. קור הברזל במצרים, שאנחנו הופכים שם להיות לעם, ואחרי זה מקבלים את התורה, השיעור אמונה הזה, זה כיף שזה על אחרים, ולא עלינו, כל המכות, אבל זה בעצם שיעור אמונה לנו. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביאור, ונפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור. מה זה באש היאור? שרי, אומר התרגום, זה כאילו מגעיל. נהיה מקולקל. ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. נלאו זה לשון עייפות כזאת, או חוסר נוחות. הם ניסו כל מיני פטנטים איך לשתות מים, אבל הם לא הצליחו. ונלאו, אומר פורשי, למצוא רפואה או למצוא איזה פתרון למי היאור. ונעלו מצרים לשתות מים מן היאור. אומר פורשי שלמה הוא מכה את היאור קודם? היאור זה היה אלוהים במצרים. כל המים שלהם היו מהיאור. היאור בו שם עוד מקורות מים. וזה העורק חיים המרכזי של מצרים. מצרים נמצאת באפריקה, אין שם הרבה מקורות מים, והנילוס זה נהר ענק שחוצה את מצרים. וזה היה המקור מים שלהם. גם את השדות הם היו מושקים על ידי כל מיני תעלות שהם היו מושקים מהיאור. ברגע שאתה מכה את היאור, נתת מכה רוחנית, גם פיזית, גם כלכלית, אבל גם בראש ובראשונה מכה רוחנית לאלוהי מצרים, כאילו. ואומר אדוני משה מורה לאהרון, כך מתחנו תהיה התחל ממי מצרים על נערותם, על יוריהם. זאת אומרת, לא כתוב כאן איך פרעה הגיב לסיפור הזה, הוא כנראה לא הגיב לאיום הזה, בטח לא חזר בתשובה, ולכן, ואומר אדוני משה מורה לאהרון, כך מתחנו תהיה התחל ממי מצרים, למה לאהרון? אומר פה רשי את הדברים המפורסמים, שהיור הרי הגן על משה, ויש מה שנקרא, גם באדם וגם בצפרדעים, יש מה שנקרא, איך אומרים, בור ששתית ממנו אל תירק לתוכו. למרות שאתה רוצה להקות את מצרים, וזה למען מטרה נעלה, וכו' ומכות מצרים, ומה שאתם לא רוצים, זה, יש פה מוסר השכל עמוק מאוד מאוד מאוד, ומחייב. א', זה דומם, זה לא בן אדם. ובית, יש לך פה איזה מטרה נעלה, אתה הולך להקות את מצרים ולעשות את כל המהלך הענק, סליחה, הענק הזה. ותמיד תמיד צריך לזכור, מי שעשה לך טובה, אל תירק לתוכו, אל תתנהג אליו יפה. ויאמר אדוני משה, אמור אל אהרון, כך מתחנותי התחל ממי מצרים, על נערותם, על יוריהם, על הגמיהם, על כל מקווה ממיהם, ויהיו דם. כן, אמרתי לכם שמהנילוס, היה יוצאים כל מיני יאורים ואגמים, היו מושכים מזה. והי אדם בכל ארץ מצרים, ובה עצים ובה אבנים. מה זה עצים ואבנים? אומר פה רשו, אומר פה התרגום, סליחה, במני אהה ובמני אבנה. עצים ואבנים זה כלי עץ וכלי אבן. גם מים שהיו בבית ושאבו אותם מהיור, נגיד קודם, כן, תגיד מישהו היה לו כבר במקרר, בקבוק שהוא לקח מהיור, אז גם זה נהפך לדם. הנס הזה, שמהיאור כולם יפכו לדם, הלכו גם על המים שנשאבו לפני זה עוד מהיאור. ויסוכן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, וירם המטה ויחת המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. והדגה אשר ביאור מתה, הדגים לא יכולים, זה לא רק נראה כמו דם. תגיד, בסדר, זה נראה משהו, לא יודע מה, חזותי, בנס. לא, זה היה באמת דם. ואז כאילו כל החיים בתוך היאור מתו, שזה עוד מכה. כי נגיד מים אפשר למצוא בכל מיני בורות או בערות או כל מיני דברים אחרים. אבל דגים, לאכול. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים. זה היה חלק חשוב מהתזונה שלהם. והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהיה דם בכל ארץ מצרים. תראו כמה פעמים מודגש בו מן היאור, מן היאור, מן היאור. אני חושב שבפשט, אנחנו עוד נדבר על זה, רק היאור לקה. היאור ומים שנלקחו לפני זה מהיאור, כמו שהתורה אומרת. אבל מים אחרים היו בסדר, לא כמו שהגננות מלמדות. אוקיי, בוא נראה את זה. והסוכן חרטומי מצרים בלעתיהם והחיזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. או קודם כל, איך חרטומי מצרים עשו ככה? מה, הם הפכו מים לדם? איפה עליהם מים? כתוב לפני זה ממי מצרים, נערותם, יוריהם והגמיהם. זה הכל קשור ל... אתה אומר נערותם, כל הנערות. אני חושב שהנילוס כאילו מתפרס לכל מיני אגמים, נערות, אבל זה הכל על היאור. כי כל הזמן מודגש כאן היאור. והדגה אשר ביאור מתה, ויבש היאור. ולכתוב מצרים לשתות מים מן היאור. זה מאוד מודגש. ואני שואל עוד פעם, איך חרטומי מצרים עשו את הניסיון הזה, להראות או שגם אנחנו יכולים להפוך את זה לדם? לא זוכרים את זה כל כך. לא שמים לב לזה. הם לקחו מים טובים, אחרים, לא מהיאור. היה מים. גם אם לא היה מים, מצרים היו מתים. איך הם היו חיים? הוא רצה להקות את היאור נקודתית, הוא היה האלוהים שלהם, והוא היה העורק המרכזי. זה מכה רצינית, אבל... שימו לב, ויפל פרעה ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. גם פרעה לא נראה בלחץ מהסיפור הזה, יותר מדי. ויחפרו, עכשיו זה הראיה הניצחת. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממי היאור. הם חופרים להגיע למי התאום, ויש להם מים. רק זה יותר קשה, זה יותר מסובך, זה יותר מצומצם, אוקיי? האמת שזה מחלוקת במדרש. רבי יהודה ורב נחמיה כמדומני במדרש רבה על הסיפור הזה, ובאמת רבי יהודה אומר, כמו שאמרנו עכשיו, שרק ביאור לקה, והמים שהוציאו מן היאור, כמו שאמרנו, מכלי העצים וכלי האבנים, ורבי נחמיה כמדומני אומר שם, שכל המים, שזה כמו הגננות. רבי נחמיה פוסק כמו הגננות, שזה כל המים של מצרים, כן, פתחו את המקלחת, יצא, זה קיצור, כל המים של מצרים. ועל הפסוק הזה נראה לי רבי נחמיה אומר שזה כאילו מין, הם חפרו כדי למצוא מים, והם גילו שגם שם אין. זה היה קו האמינה הפסוק הזה. אבל בפשט זה נראה כמו שאמרנו קודם. וימלא שבעת ימים, אחרי הכות אדוני את היאור. רש"י פה אומר שכל מכה בעצם הייתה חודש. שבוע המכה עצמה, ושלושה שבועות, זה היה כל הסיפור של ההתראה והניסיונות לשכנוע וכו', בסדר? שלושה שבועות לדיפלומטיה, ושבוע אחד למלחמה. ואומר אדוני משה, בוא אל פאו, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלחת מי, ויעבדוני. ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדים. אני רוצה, לפני מכת צפרדים פה, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה סרע של מכות, לעצור רגע, להגיד איזה מורכבות שיש פה במכות. המכות, יש כאלה מכות שיש התראה לפניהם, לפני פרעה, באים לפרעה ומטרים בו, ויש מכות שאין התראה, מיד באה המכה. יש מכות שבעקבותיהם, פרעה כאילו אומר, יאללה, בוא נסגור פה איזה דיל. מה אתם רוצים? תלכו, לא תלכו, רק הגברים, רק הילדים, נכון? ויש מכות שהוא לא משתכנע מהם, כמו מכת דם למשל, שהשנייה ראינו. ויש רבים והרבה פרשנים ניסו פה לעשות סדר בעניין הזה, של מתי ככה, מתי ככה. יש פה רשבם, שהוא אומר, חוץ ממכת בחורות שהיא בפני עצמה, היא מכה עשירית כזאת, אז ניקח את 9 המכות, אז הוא אומר, סתם נזכור, יש 2 מכות, תמיד זה 2-1, 2-1, השתי מכות הן עם התראה, מכת דם ומכת צפרדע, יש התראה לפרעה, ומכת קינים היא בלי התראה. תמיד 2 עם התראה ו-1 בלי התראה. זה הסדר הכי טוב שיש לי לזיכרון. בשתיים מטרים, באחד לא מטרים. ומתי פרעה נשבר או לא נשבר, זה תלוי כנראה בעוצמת המכה ובמשמעות שלה. טוב, ניכנס למכת צפרדעים. ואומר אדוני משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני שלחת מי ויעבדוני, ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך. כן, הגדילה של הצפרדעים תהיה מהיאור, תמיד זה ככה, מתוך מקורות מים. שם הצפרדעים גדלים, ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך בצורה לא נורמלית. בדרך כלל צפרדעים זה בטבע ובצורה, במינון נכון ונורמלי, אבל פה זה יצא מפרופורציות. ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך. משארותיך זה ממש בבצק, באוכל. נכון? משארותם צרורות, כתוב שם ישראל יוצא מצרים. נכון? שהם יוצאים מצרים עם המשארותם. משארותם זה הבצק. ממש באוכל, בתנורים, בבתים, הכי מגעיל שניתן לתאר. ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. קיצור, זה יכלול את כל שכבות העם, שכבות העם. בך, בעמך, בעבדיך. ואומר אדוני משה, אמור אל אהרון, אתה את ידך במטך, כמו שאמרנו קודם, שאהרון עושה את זה, כן, בגלל שזה ביאור. על הנערות, על היורים ועל האגמים, ועל את הצפרדים על ארץ מצרים. ויהיה את אהרון את ידו. על מימי מצרים, ואתה לצפרדע ותכס את ארץ מצרים. מה זה הצפרדע? אז אפשר להגיד, הרבה פעמים מדברים על תופעה בלשון יחיד, נכון? אז זה הפירוש הפשטני כאן. רש"י מביא פה דרש, הייתה צפרדע אחת ענקית, שהם המצרים היכו עליה, ואז היא התחלקה להמון צפרדעים, אבל זה ממש ממש בדרש. ויעשוכן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. גם הם מצליחים להשריץ מלא צפרדעים ולהעלות אותם. וזה מראה לפרעה שאין מה להתרגש, ויקרא פרעה למשה ולאהרון, האמת זה לא עוזר לו, הוא עדיין, הם כאילו, זה מבחן רוחני כזה. כי משה בעצם בא להגיד להם, יש ריבונו של עולם בעולם, מעבר לזה שהמכה מנג'זת או לא, או כמה היא כואבת להם, יש גם איזה, יש פה ויכוח תיאולוגי, ויכוח על מציאות השם בעולם. ופרעה הוא נגד השם, הוא אומר, לא ידעתי את השם. אז החרטומים פה כל מיני מנסים להוכיח שזה לא השם. אז בדם הם מצליחים, בצפרדעים הם מצליחים. אבל עדיין זה מציק. ויקרא פרעה למשה ולאהרון ואומר, עתירו אל אדוני. הוא קצת, כאילו, מרגיש כבר, כן, הוא קצת מודה שיש הקדוש ברוך הוא. ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו לאדוני. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי. מה זה התפאר עליי? בוא, איך אומרים, תנסה אותי, תכביד עליי. כן? תן לי, תגיד לי בדיוק מתי אתה רוצה שזה ילך ואני אעמוד בזה. ואומר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי אעתיר לך ולעבדך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאור תשארנה? זה משפט ארוך כזה. למתי אתה רוצה ש... אז אומר פה רש"י, למתי אעתיר לך? אני אתפלל עכשיו. אבל אני אתפלל, ותגיד לי למתי להתפלל. אני אתפלל שזה יסור, רק תגיד לי מתי אתה רוצה את זה. זה קצת תמוע, נכון? כאילו, מה זה למתי? אתמול, שלשום, עכשיו, אומר עוד למחר. טוב, האמת שיש פה פשטנים, נראה לי הרמב"ן, שאומר, יתפאר עליי, באמת, לא בציניות, יתפאר עליי כאילו, תן לי איזה ניסיון קשה, בדיוק לאיזה תאריך אתה רוצה את זה ואני אביא את זה, אלא יתפאר עליי, דרכי אתה תתפאר, שאני מכבד אותך, אני מפאר אותך, שאני מקשיב בדיוק למה שאתה אומר, אני נותן לך מכות, אבל אני אומר לך בדיוק מתי אתה רוצה שזה ילך. וזה באמת פאר, לא רק תנסה את היכולות שלי. אוקיי? תתפאר עליי ברמה האמיתית. יכול להיות שפרעה יכול להגיד לעם שלו, תראו, אני שולט בזה, ביקשתי מחר, הנה זה הולך מחר, אז כאילו זה פאר כזה. והוא אומר למחר, והוא אומר כי דבחה למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. זה לא הפאר שלך, פארי עליי ופאר, כן, פארו עליי ופארי עליו, להבדיל. אז בעצם ההתפארות הזאת שלך היא בעצם מפארת את ריבונו של עולם. חמישי. כן. ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאור תשארנה. ויצא משה ואהרון, שזה המקום הטבעי שלהם, זה המקום הנורמלי, יש להם צורך. ויצא משה ואהרון מעם פרעה, ויצעק משה לאדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. מעניין, ויצעק. נכון? אז מתי אתה צועק אליי, דבר בני ישראל ישראל, צעקה, זה כאילו מין תפילה כזאת מעומק הלב. תמיד זה, כאילו, הרי כל המכות פה זה מתוכנן מריבונו של עולם, וזה מין, נכון, תוכנית סדורה, כאילו, ו... אז בסדר, המכה אמורה להסתיים אותה, שהוא צריכים לעבור למכה הבאה. ובכל אופן, משה מתפלל, כאילו זה, ויצעק, ובכל התפילות פה שלו. כנראה שבאמת צריך את התפילה הזאת של משה, זה לא המכות נעלמות, אנחנו מכירים את הסיפור הזה מהאגדה. אז הכל כבר מסודר לנו ואנחנו רצים, אבל כנראה זה באמת היה צריך להתפלל. ויעש אדוני כדבר משה, וימות הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חומרים חומרים. חומרים חומרים זה מין ערימות. כתוב בסלב, שעם ישראל חוטא בספר במדבר. עמית אסף 10 חומרים. אז 10 דגורים פה כתוב בתרגום, זה כאילו ערימות. ויצברו אותם חומרים חומרים ותבאש הארץ. כן, הארץ ככה הסריחה מהסיפור הזה. זה עוד מכה בתוך מכה כזאת. מכה קלה בכנף, מה שנקרא. אחרי המכה הרצינית. ויר פרעה כי הייתה הרווחה, ואכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. כן, במכה הוא מאוד בלחץ. אחרי שנגמר את המכה, אז הוא שוכח את הלחץ שלו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך ואח את עפר הארץ. גם כאן, זה אהרון מכה, וגם כאן, האמת שרשי פה בפרשה לא אומר את זה, אבל ראיתי מקום אחר, שגם באפר הארץ הרי הציל את משה, נכון? שהוא טמן את המצרי, והתמנהו בחול, אז גם לו הוא חלק כבוד. כן, אז הוא אומר, ואח את אפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. אנחנו עוברים למכת כינים, שימו לב, כמו שאמרנו ברשבם, שתי מכות עם התראה, אדם צפרדע, כינים כבר בלי התראה. ויעשו חן, ויית אהרון את ידו במתהו, ויח את אפר הארץ, ותהיה כינם באדם, ובבהמה, כל אפר עצה הכינים בכל ארץ מצרים. כן, אז זה גם באדם, גם בבהמה. תזכרו שהבהמות זה חלק מהאוכל. ברגע שהם כינים, והבהמות חולות, או לא מה או זה, אז הם לא נותנות חלב. אי אפשר לזה, זה פגיעה רצינית. כל אפר עצה הכינים בכל ארץ מצרים. והסוכן החרטומים בלעתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו. פעם ראשונה שהם לא מצליחים, ומבינים שיש פה משהו אחר. ותהיה כינם באדם ובבהמה, ואמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. וואו. פה הם מבינים כבר, איך אומרים, הם מורידים את הכובע והשיעור האמונה מתחיל לעבוד. יש פה משהו שהוא מעלינו. אם התחלנו עם, אני לא יודע את השם, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח, פה הסיפור הזה מתחיל להיסדק. זה הפירוש של רש"י, והאמת, אני חייב לומר, זה באמת הפשט. הרשב"ם כאן אומר משהו, בדרך כלל הרשב"ם הוא מאוד פשטן, דווקא פה הרשב"ם אומר משהו, כאילו, הוא הולך כזה עם הפשט הזה, אבל זה נראה קצת פחות מסתדר פה, משתלב פה. הוא אומר, זה מקרה. ואמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. כלומר, אנחנו רואים שהם עושים ניסים, והם אומרים שזה מהשם, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה, אז כנראה זה מקרה, לא מהשם. זה בטוח לא הם עשו, כי אם הם היו עושים את זה, משה ואהרון, גם אנחנו היינו מצליחים לעשות. אם אנחנו לא מצליחים לעשות, כנראה זה מכה טבעית. אצבע אלוהים היא, זה כמו שאומרים, וואלה, משמע היה כזה, אבל לא באמת מתכוונים לזה. כלומר, הם באו להגיד, זה מקרה. אז כאילו, לפי הרשב"ם, זה בדיוק הפוך מרש"י, אוקיי? אבל באמת, פה זה פחות פשט, לדעתי. וגם ההמשך פה, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, למרות שכאילו היה אמור לשמוע עליהם שעכשיו השם פה שולט על העסק, כאשר דיבר אדוני. ואומר אדוני אל משה, השכם בבוקר וצף לפני פרעה, הנה יוצא המים עברת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני, כי מלך משלח את עמי, אני משליח בך, משליח, הטיה קצת מיוחדת של הפועל, הנני משליח בך ובעבדך ובעמך ובבתך את יערוב, עוד פעם יש התראה, אתם רואים? כי מתחיל פה עוד סריה של שלוש מכות, נכון? ומלאו בתי מצרים את יערוב וגם האדמה אשר ימלאה. מה זה ערוב? מה זה המילה הזאת? ערוב. אז התרגום לא עוזר לנו פה, אומר ערובה. הוא לא, יש הרבה פעמים שהתרגום כאילו זה אחד לאחד. רש"י פה אומר שזה ערבוב, מלשון ערבוב של חיות רעות. כן, נמרים, עריות, זאבים. הרשב"ם פה אומר שזה זאבים. והוא אומר, זאב ערבות. יש כזה ביטוי, זאב ערבות. מביא את זה מפסוקים, והרוב פה זה זאבים. ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר ימלאה, זאת אומרת, גם בשטחים זה יהיה, בשטחים הפתוחים, גם בתוך הבתים. והפלטי ביום ההוא את ארץ גושן. למה פה? הפלטי זה, אני עושה אפליה, אפליה מתקנת. אפריש, אומר פה התרגום. אני עושה הבדל, הפרשה בין המצרים לבין ה... רגע, במכת הדם זה לא היה ככה, במכת הצפרדים זה לא היה ככה. אז אומרים פה הפרשנים, שבערוב זה יותר מפתיע, זאת אומרת, כאילו, נגיד דם, אז ליהודים גרו באזור אחר, היה להם מים משלהם, אוקיי. צפרדעים גם, עם ישראל גר בארץ גושן, זה רחוק, הצפרדעים לא הגיעו לשם. הגיוני, צפרדעים זה לא משהו שהולך רחוק. אבל חיות רעות וזאבים, שיש מכה כזאת, אז הם מתפרסים בכל השטח. הם לא באזור... ופה, כשעושים הבדל, זה כאילו משהו יותר דרמטי, זה לא מקרי. אז פה זה מאוד יהיה ניכר, ההבדל בין עם ישראל לבין המצרים. הפלטי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי עוד שם הרוב, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. יש פה עוד שלב אחד בשיעור אמונה. בהתחלה הם אומרים לו, אצבע אלוהימי, יש קדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו אומרים לו, אני השם בקרב הארץ. זה לא רק שהשם יכול לעשות דברים ניסיים, גם פה בארץ הוא שולט, הוא עושה הבדל בין המצרים לבין עם ישראל, כן? יש לו שליטה פה בארץ. יש המון כאילו עובדי עבודה זרה כאלה שאומרים, כן, יש איזה ריבונו של עולם כזה בעולם, משהו מאוד גבוה, וזה גם בכוזרי, אצל הפילוסופים, גם הם אומרים שיש איזה משהו מאוד כוח עליון וזה, אבל הוא לא שולט פה בארץ. הוא לא, אין לו איזשהו הקשר או קשר או יחס למה שקורה פה. אז הוא אומר, זה השם בקרב הארץ, שישי, ושמדי פדות, עוד פעם, הבדל, ושמדי פדות, בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ואז אדוני כן, ויבוא הרוב כבד בית הפרעה ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הרוב. האמת שהמון פה מתחיל מפרעה, אומרים פה הפרשנים הרבה פעמים ש... איך אומרים, הוא המקור לכל הצרות, אז זה מתחיל ממנו. ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הרוב. הם עשו שם, כיסחו את הארץ. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ואומר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. פעם ראשונה שפרעה נשבר. אין בעיה, רציתם לסבוח להשם? פה, במצרים. תקימו בית כנסת, תתפללו. לא מוכן לשלוח אתכם החוצה. אמרנו, הם היו עבדים, כן? יש להם תפקיד במצרים. ונלחם בנו ועלה מן הארץ. פרעה מאוד חושש מזה שעם ישראל יעזוב את מצרים. אז הוא אומר, בואו, אני אשלוט עליכם, זה יהיה פה. ואומר, משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נסבח לאדוני אלוהינו. לא, סליחה, זה חיובי. ואומר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נסבח לאדוני אלוהינו. אנחנו הולכים לסבוח את תועבת מצרים. כן, את הבעלי חיים שהם תועבת מצרים. ואז הוא אומר את זה בשאלה, הם נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? אנחנו הולכים לסבוח את תועבת מצרים, זה לא יכול להיות לעשות את זה פה מול העיניים שלהם. הם יסכלו אותנו. עכשיו, למה להקריב את הכבשים או העיזים, זה נקרא תועבת מצרים? אז רש"י מביא פה שני פירושים. תועבה, פירוש אחד, כאילו מה, אנחנו נסבח את העבודה זרה של המצרים? זה כאילו להגיד עבודה זרה, את האלוהים שלהם. אבל אנחנו לא רוצים להגיד אלוהים בלשון כבוד, כי זה שטויות, זה עבודה זרה. אז איך אומרים? מכנים את זה לגנאי. את אלוהי מצרים אומרים תועבת מצרים. זה פירוש אחד. פירוש שני, תועבת מצרים זה לא אלוהי מצרים, אלא להקריב את אלוהי מצרים זה תועבה למצרים. לעשות כזה מעשה, לקח את העבודה זרה שלהם ולהקריב, זה דבר מגונה. אוקיי? זה לא ביטוי לעבודה זרה, זה ביטוי להקרבת העבודה זרה. ופירוש שלישי שהרשב"ם כל הזמן חוזר עליו, לאורך כל הדרך, עוד מאז שאחרי יוסף הגיעו למצרים והם ביקשו להיות רועי צאן, אז אומר הרשב"ם שזה כאילו משהו מגונה היה במצרים. סתם, המצרים היו כאילו מין אליטה כזאת, והם לא התעסקו עם בעלי חיים, זה היה, זה הם נתנו ליהודים, לכל מיני עבדים להתעסק עם זה. וכשהם יראו שאנחנו, כאילו משה רבנו אומר לפרעה, כשהם יראו שאנחנו מקריבים דבר כזה בזוי, הם יסכלו אותנו. כאילו, אנחנו עושים מזה עניין, אנחנו מכבדים את זה, את הדבר הבזוי הזה. לא בגלל שזה עבודה זרה שלהם, בדיוק ההפך. כן? טוב, מעניין. דרך שלושת ימים, אומר משה רבנו לפרעה, דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלינו כאשר אומר אלינו. ואומר פרעה, אנוכי אשר שלח אתכם וזבחתם לאדוני אלוקיכם במדבר. זאת אומרת, הוא מוכן, הוא מתפשר. רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי. אומר, אין בעיה, תלכו. רק לא מדי רחוק, הוא מוכן שתלכו. כנראה זה מאוד הכביד עליו, הערוב היה משהו מאוד מכסח. הקודמים היו ככה נג'וזים, עכשיו הערוב זה כבר מתחיל מלחמה. ואומר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, ועתרתי אל אדוני. פה משה רבנו הקפיד לא להתפלל אצלו, כי זה היה מקום מלא גילולים ומלא עבודה זרה. הנה אנוכי יוצא מעמך ועתרתי אל אדוני, ושר הערוב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר, רק על יוסף פרעה עטל בי לצחוק עליי או לשקר עליי, לבלתי שלח את העם לסבוח לאדוני, דיר בעלק. חלאס, כבר עבדת עליי, אל תעטל בי, אחרי זה תחזור בך. ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה, מעניין, ויעתר, איך כתוב כאן? כן, ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל אדוני. אומר פה רש"י שזה להעתיר, זה להפציר בתפילה. זה הרבה הרבה להעתיר, כן? אז עוד פעם, זה קצת חוזר למה שאמרתי. אנחנו רואים את כל עשרת המכות, ומתי נגמרת מכה, ומתחילה מכה, כי זה דבר מובן מאליו. כנראה זה לא היה מובן מאליו. אחרי שבאה מכה למצרים, הקדוש ברוך הוא היה משאיר את זה שם להרבה זמן. אבל פרעה, משה כאילו מנהל פה את העניינים, וממש ממש מפציר בריבונו של עולם. ויאס משה כדבר משה, ויאס הרי הרוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד שלא ייהנו מהאורות. אם היה נשאר הפגרים, אז הם היו נהנים, כאילו, לבהמה יש הרבה מה לתת גם אחרי מותה. ויכבד פרעה את ליבו גם הפעם הזאת. מעניין, פה לא באופן טבעי כבד ליבו, ויכבד פרעה ליבו. יש, כאילו, הוא שכנע את עצמו לא להתרכך, ולא שילח את העם, למרות שהוא הבטיח במפורש. ואומר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלו העברים, שלח את עמי ויעבדוני. הוא מתחיל מחדש. כי אם אין אתה לשלח ואותך מחזיק בם, הנה אמרנו, הרוב ודבר, זה עוד פעם שתי מכות שבהם מטרים. כי אם אין אתה לשלח ואותך מחזיק בם, הנה יד אדוני הויה. מה זה הויה? תהיה. רש"י אומר פה דבר מעניין, בלשון נקבה, בעבר אומרים הייתה, בעתיד אומרים תהיה, ועכשיו אומרים הויה. אנחנו לא משתמשים בזה, נכון? הייתה, תהיה והויה. הנה יד אדוני הויה, במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר. ובצון דבר כבד מאוד. דבר זה מחלה שהורגת, מין מגפה כזאת, שהורגת את הבהמות. גם כאן, ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. כנראה שהדבר הזה זה משהו מאוד מתפשט, מאוד מדבק. אז גם כאן זה לא הגיוני שזה ייעצר במצרים, זה פחות הגיוני. כן, אז פה עוד פעם ניכר ההבדל הזה. ויעשה אדוני מועד למור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ, זה הולך לקרות מחר. ויעשה אדוני את הדבר הזה ממחרת, כן, כי אני השם בקרב הארץ, אמר קודם, למען תדע כי, נכון איך כתוב שם? למען תדע בערוב, כי אני אדוני בקרב הארץ, אז גם כאן הוא מדגיש. ויעשה אדוני מועד למור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ, הקדוש ברוך הוא שולט בארץ. ויעשה אדוני את הדבר הזה מאחורת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה ישראל לא מת אחד, וזה היה נס, פלא. וישלח פרעה, והנה לא מת מקנה ישראל עד אחד. הוא בודק את זה. אולי זה מכה טבעית, אולי זה משהו ככה נורמלי. ויכבד לב פרעה, למרות שזה לא הגיוני. הוא רואה שלא מת לעם ישראל אחד, זה לא הגיוני, זה ניסי, הוא חה. ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ואומר עדיין משה ולארון, קחו לכם אל אופניכם, אחרי שתי מכות עם התראה, נכון? אז יש מכה אחת עכשיו בלי התראה. ואומר עדיין משה ולארון, קחו לכם מלוך אופניכם. תקחו את הידיים שלכם, מלוך אופניכם פיח כבשן. זאת אומרת, זה בעצם האפר, באלף, שנשאר אחרי שריפה, וזרקו משה השמיים על עיני פרעה. אומר פה רשי שעשו פה כמה ניסים. המלוך אופניים של משה ואהרון נכנסו ביד אחת של משה, וגם זה שהוא הצליח לזרוק את זה ככה על כל ארץ מצרים. האבק זה דבר שקשה לזרוק, נכון? הוא מאוד מהר נופל לרצפה, הוא קל. וזרקו משה השמיים על עיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח הבעבועות. לשכין זה פצע כזה, שכין זה חום. כן? שנה שכונה, אנחנו אומרים, נכון? מה זה שנה שכונה? חמה. אז שכין זה מין פצע כזה, עם מוגלתי, עם, שהוא מאוד מאוד חם. לשכין פורח הבעבועות. שכין זה פצע חם, פורח הבעבועות. פורח זה מגדל. אומר פה התרגום ורשי, סגי. שכין שמגדל הבעבועות. הפצע החם הזה מגדל כל מיני הבעבועות שיוצאות ממנו. בכל ארץ מצרים, היה להם מאוד 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 כואב. ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה, והיא שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. גם החרטומים לא הצליחו להינצל מהדבר הזה. ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני אל משה. ויאמר אדוני משה השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו, גמרנו את השכין, שזה הייתה מכה בלי התראה, עכשיו מתחילות עוד פעם שתי מכות עם התראה. ויאמר אדוני משה השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, כן, כנראה ביאור, כמו שאמרנו, לפי הפירושים השונים, ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מה זה את כל מגפותיי? למה לפני מכת הברד, הקדוש ברוך הוא קורא לזה, אני שולח את כל מגפותיי? אז הרשב"ם פה אומר שבתוך הברד, בתוך הברד, בתוך מכת ברד, היו הרבה מכות. היה שם אש וברד ואבני אל גביש וקיצור, מכת ברד היא איזה מין מכה שכוללת הרבה מכות. זה אומר הרשב"ם, כמדומני. ורשי כאן אומר, למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות. כאילו, את כל מגפותיי זה מתייחס למכת בכורות, שהיא, אנחנו עכשיו לפני מכת ברד, לא לפני מכת בכורות, זה רשי אחד הקשים. אז השפתי חכמים פה, הוא אומר, זה לא שרשי אומר פה בכורות, זה לא מכת בכורות, אלא זה מכת ביקורות. הרי אמרנו שמי, מי, עוד מעט נראה, שמי נפגע מהברד? אלה שכבר הסבים או איך כתוב שם? אלה שכבר ביקרו, נכון? שהיו קשים. והפשתה והסורה נוקטה, כי הסורה אביב והפשתה גבעול. בקיצור, הסבים או הצמחים שהיו כבר קשים, התבקרו, אז הם היו קשים ואז הם נשברו מהברד. אז רשי פה קורא למכת ברד, מכת ביקורים, מלשון שמי שהיה, מי שהתבקר כבר בבישול שלו, הוא לקה. זה, אז יש פה גרסאות גם, כן, יש פה כל מיני תירוצים, זה קצת רשי קשה. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי אתה שלחתי את ידי, שימו לב, זה עוד הדרגה אחת. יש את הקדוש ברוך הוא, הוא שולט בארץ, עכשיו אין כמוני בכל הארץ. אני לא רק שולט בארץ, אין עוד דבר כזה. אני השולט היחיד פה בארץ. כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ. יכולתי להרוג אותך כבר בדבר. המכה של הדבר אתה יכולה לגמור. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הרותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ, אני משתמש בך, אתה בובה. בזכותך אני מביא מכות על מצרים, ואני מראה לכל העולם, בעצם את השיעור אמונה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, של מי זה הקדוש ברוך הוא וזה שהוא שולט על הארץ. שביעי. עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם. כן? בגלל שאתה עדיין מסתולל בעמי לבלתי שלחם, הנה ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד. מה זה מסתולל? זו באמת מילה מאוד מיוחדת. אומר פה רשי והתרגום, כביש התבי בעמי. אתה עדיין כובש את עמי. מסתולל זה כובש. ומה זה מזכיר לכם המילה מסתולל? איך זה קשור לכובש? סלילה. נכון? את הכביש אנחנו סוללים? אז מסתולל זה לסלול, אתה כאילו כובש, מוחץ, מועך את עם ישראל, ולכן אני ענייני ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא יחמו מצרים למן היום יווסדה ועד עתה. ואתה שלח העז, העז זה תכנוס, תאסוף, שלח העז, זה מילה שאנחנו לא משתמשים בה היום בעברית בצורה הזאת, אבל בנביאים יש אותה. יושבי הגבים העיזו, העיזו בני בנימין, לא העיזו במובן של, דווקא זה קצת הפוך מהעיזו של היום, לא להעיז מלשון לתפוס עוצמה ולצאת, העיזו זה, התכנסו לאיזה מקום, ברחו לאיזה מקום. ואתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל אדם והבהמה אשר מצא בשדה, ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו. אזהרה, משרד הבריאות קובע, כי כל מי שישאר בשדה ימות, בין אם זה בהמה, בין אם זה בן אדם. הירא דבר אדוני מעבדי פרעה, פרעה הניס את עבודה ואת מקנהו אל הבתים, מי שבאמת כבר היה תלמיד טוב בשיעור האמונה של הקדוש ברוך הוא, ולמד שמה שהקדוש ברוך הוא ודרך משה מבטיחים קורה, אז באמת הכניס את המקנה שלו הביתה. ואשר לא שט, שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבודה ואת מקנהו בשדה, כן, אז סליחה, זה, קראתי את זה לא נכון. ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבודה ואת מקנהו בשדה. מי שלא שמע לדבר השם, השאיר את, את הבהמות שלו בשדה. ואומר אדוני משה, נתת ידך לשמיים ואי ורד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל אסף השדה בארץ מצרים. ואת משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותיהלך אש ארצה. תיהלך. מה זה תיהלך? הלכה. נפלה אש כאילו מהשמיים לארץ, וימתר אדוני ברד על ארץ מצרים, ואי ורד ואש מתלקחת בתוך הברד. אומרים חז"ל, כדי שלעשות דין ברשעים, המים והאש עשו שלום ביניהם. מדהים, מים ואש זה שתי שונאים הכי גדולים שיש, נכון? מים ואש זה ממש, אבל כנראה שבשביל להעביר רשעות מהעולם, אז גם הפכים, העולם בסוף הוא איזה סוג של הרמוניה. וגם הפכים כאלה, זאת אומרת רשעות, זה כל כך דבר רע וכל כך הפוך מהעולם, שכל ההפכים בעולם משלימים נגדו כאילו. ואי ורד ויש מלקחת בתוך הברד כבד מאוד, אשר לא יחמו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. ויח הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה יקע הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גוי שנרשם בני ישראל לא היה ברד, שגם זה... טוב, האמת, לא יודע, קודם דיברנו על הרוב ועל דבר, שזה לא הגיוני כל כך וזה, ברד, לפעמים זה כן יורד באזור מסוים. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. זה ממש שלב חשוב בשיעור הזה, שריבונו שלנו מעביר את פרעה. פעם ראשונה הוא אומר, חטאתי. הוא מודה שהוא חוטא. אז השם אומר, מה אתה רוצה, לצאת? לא לצאת, כן לצאת, זה השם, זה לא השם. אצבע אלוהים היא, לא אצבע, נכון? הוא כל הזמן מתנדנד. פתאום פה הוא אומר משפט, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני והמרשעים. יש השם, והוא רוצה מאיתנו משהו, כי יש מישהו שהוא צדיק ומישהו שהוא רשע. העתירו אל אדוני, ורב, מה זה רב? רב מיות קולות אלוהים וברד. מה הפירוש של המילה רב? די. רב זה כאילו, היה כבר הרבה. כן, מה שהוא נתן כבר עד עכשיו זה הרבה, די. ורב מיות קולות אלוהים וברד. ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד, להישאר פה. ואומר אליו משה, קצתי את העיר, אפרוס את כפיי עוד פעם. הוא לא היה מתפלל בתוך העיר. רשי פה אומר, אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהייתה מלאה גילולים, עבודה זרה, טומאה. קצתי את העיר, אפרוס את כפיי לאדוני, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תירון מפני אדוני אלוהים. אני לא מתרגש. משה כבר למד את הנדנדה הזאת של פרעה, והוא אומר, בסדר, אני אפסיק את זה, כי אתה מבקש, ואתה אומר, חטאתי וזה, וזה המשחק, אבל אני לא באמת מאמין שעבר עליך איזה תהליך. עכשיו התורה מתארת מי חטף במכת הבכורות, והפשטה, מעניין שהתרגום פה אומר על פשטה, כותנה. והפשטה והסורה נוקטה, נוקטה זה הכוונה, קיבלו מכה, הוקו, הפשטה והסורה נוקת הזה הם הוקו בברד. למה? למה הם הוקו? כי הסורה אביב והפשטה גבעול. השעורה והפשטה זה שתי צמחים שכבר גדלו והם היו חזקים. דבר שהוא כבר צמח והוא כבר בשל, אז הוא נשבר. ולכן הם נשברו. לעומת זאת, אומרת התורה, פסוק למדבד, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות אינה. אפילות זה מאוחרות. הן מתבשלות יותר מאוחר, ולכן הן היו עכשיו מאוד מאוד רכות ורעננות, והן לא נשברו בברד, הן פשוט התקפלו ו... ולא נשברו. הרשב"ם פה אומר דבר יפה, זה כאילו נראה שהחיטה והכוסמת שיחקו אותה. נכון? אומר ברשב"ם, זה פשוט חלוקת תפקידים. יש את הברד, אז הפשטה והסורה נשברו בברד, וצריך להישאר משהו להרבה, נכון? עוד מעט מגיע הרבה, מה הוא יאכל? אז החיטה והכוסמת, איך אומרים? לא, יש מספיק לכולם, לא לדאוג, יש מספיק מכות לכל דבר. המכה שתחטיף לחיטה ולכוסמת תהיה המכה הבאה, מכת הרבה. ויצא משה מעם פרעה את העיר, כמו שאמרנו קודם, הוא לא מתפלל בפנים, ויפרוס כפיו אל אדוני, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה, וירא פרעה, כי חדל המטר, כמו שמשה כבר הבחן שזה מה שהולך לקרות, וירא פרעה, כי חדל המטר, והברד והקולות ויוסף לחתו. למה זה ויוסף לחתו? עד עכשיו התורה לא השתמשה בביטוי הזה. חטא. כי הוא אמר חטאתי. כשאתה אומר חטאת ואתה ממשיך באותו דרך, אז אני יכול לקרוא לך חוטא. עד עכשיו אתה יכול להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. יש לך תירוצים, נכון? אבל עכשיו אין תירוצים. ויוסף לחטא, ויכבד ליבו הוא ועבדה, ויחזק לב פרעה, ולא שלח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני ביד משה. זאת אומרת, האמת שיש פה דרש, ברש, רש אומר, הברד לא ניתח ארצה, כאילו הוא נפל ולא ניתח ארצה. הוא אומר שהברד נתקע בשמיים באיזשהו מקום, כאילו עד כדי כך זה היה, כמו שראינו במכות קודמות, הוא אומר לו, מתי יעתיר לך, מחר, כאילו פה זה כאילו היה מאוד דחוף. ופה, ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני ביד משה, אמרנו שכבר משה רבנו לא מתרגש מההבטחות של פרעה, וזה כבר די טבעי שהלב שלו כבר מתחזק, ו... בזה מסתיים את הפרשה. שבת שלום.